רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה. השעה 5:05 ואנו שוב באולפן 3. היום יום רביעי, ט"ו חשוון תשפ"ד, 1 בנובמבר 2023, והיום לצערנו הוא היום ה-26 למלחמה, בסוגריים שעדיין ללא שם, לסגור סוגריים. ושוב בתוכנית מסורת יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון בן שפט, עורך ומגיש, ועימי בשידור שוקי הטכנאי. ראשית, נשתתף באבלם הכבד של 15 משפחות הנופלים למען תקומה חדשה של ישראל, ובתוכם רועי וולף ולוי ליפשיץ, יהי זכרם ברוך. בן גוריון אמר, מדינת ישראל תיבחן לא באושר, לא בצבא ולא בטכנולוגיה, אלא בדמותה המוסרית ובערכיה האנושיים. והוסיף ואמר, תזכרו את שאמרתי לכם היום, המערכה אולי לא תסתיים מהר ובנקל, ועלינו להוסיף ולעמוד על המשמר בערנות, בתבונה ובעוז. הצבא אינו קובע, קובע העם, כי הוא הריבון. מלחמת הקוממיות 1948 הייתה על הזכות להקים את מדינת ישראל. ומאז התנתקות המדינה מעזה ב-2005, היו לנו 15 סבבי לחימה בעזה. ולכן מלחמת אוקטובר 2023 היא על הזכות להוליד את ישראל מחדש. אמי באולפן דוקטור גולן ברושי, ישראלי בן קיבוץ מלכיה שלאחרונה פונה לאזור טבריה, יהודי משיחי וחוקר מקרא וספרות בית שני, שזה מפגשנו הנוסף בתוכנית מסורת יהודית וזהות ישראלית עברית. איתו נדון בשאלת העומק, מוסר ומלחמה, הילכו שניהם יחדיו. שלום לך דוקטור גולן ברושי.
חסד ושלום לך בן יקירי.
חסד ואמת יקדמו פניך.
אמן.
ולפני שנצא לדרך, הרשה לי להניח לפנינו כמה נקודות מוצא לדיון היום. והראשון, זכור את אשר עשה לך המלאק בצאתך ממצרים. תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, אתה תמחה ולא האל. הוא ממשיך ומסיים, לא תשכח, שוב פעם, האל מצווה את האדם הן למחות והן לא לשכוח. הציטטה השנייה שאני מבקש להביא לעלות לשולחן קודם הדיון, חביב אדם שנברא בצלם. הרבי מילדיש, מייסד חב"ד, כתב בספרו התניא, כולם נבראו בצלם האל, כולל הלא יהודים. הציטטה השלישית שאני מבקש להעלות היא, הבא להורגך, השכם להורגו. דהיינו, קודם שאויבך הורג אותך, חובה עליך להורגו. הציטטה החמישית, תרשה לי להקריא לך ממודעה בעיתון הארץ של יום שישי, המודעה נקבע של מאיתם יש גבול, והיא נקראת די. ואקריא רק את, את העיקר של זה. אחרי שלושה שבועות של הרג ופגיעה מתמשכת באזרחים ישראלים ופלסטינים, אנו אומרים די. די להרג, די לפגיעה השיטתית באזרחים ובשכונות המגורים שלהם, די לענישה קולקטיבית. הזעזוע והכעס מהטבח המחריד מפשעי המלחמה הנוראים של אנשי חמאס לא מצדיקים פגיעה בחפים מפשע, גם כשהם מצידו השני של הגבול, תחת שלטונו של אויב מתואב. אסור להוציא להורג ולחסל ללא משפט. אסור לענות בעת חקירות ומעצרים. אסור להטיל עונשים קולקטיביים על אזרחויות ואזרחים. אסור למנוע מהם מזון, מים, חשמל וטיפול רפואי. אסור לקחת חלק בפשעי המלחמה. זו הייתה מודעה שהייתה בארץ ביום שישי האחרון. רציתי להקריא לנו אותה ולניח אותה לפנינו. נצא לדרך. מהי עמדתך כיהודי משיחי בתפיסת מיקומו של העם היהודי? האם האל הנבחר מכל האלים בחר בעם היהודי כחברת קודש ועם סגולה וכעליונים מכל העמים? או שהאל הבדיל את העם היהודי מכל העמים ומצפה מהם לחיות חיי ייעוד מוסרי גבוה יותר משאר העמים כאין תיקון עולם גם בימי מלחמה?
בן, לפי כתבי הקודש, שאני כפוף להם, כתבי הקודש, מבחינתי זה התנך והברית החדשה, נאמר לנו בספר שמות בעשרת הדיברות, לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא. לא לשאת את השם לשווא. עכשיו השאלה, למה הכוונה? יש הסבורים שהכוונה היא לא לומר את השם, את השם המפורש סתם, באלמה. אבל הכוונה היא, איך אנחנו נושאים את שמו של אלוהים עלינו? שמו נמצא עלינו. כתוב במדבר פרק ו', ושמתי, כן? כתוב, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. השם של אלוהים נמצא על בני ישראל. השאלה, איך אנחנו, האם אנחנו נושאים את השם הזה לשווא או לא? אנחנו נבחרנו להיות עם סגולה כדי לשאת את שם אלוהים לא לשווא, אלא לשאת אותו כראוי. ואני רוצה לצטט לך מישעיהו. בישעיהו כתוב, אתם עם ישראל, אתם עדיי, אנחנו העדים של אלוהים. עכשיו העולם צופה בנו, העולם מסתכל על עם ישראל לראות איך עם ישראל מגיב לטרור המפלצתי שנחת עליו. אנחנו בתור העדים של אלוהים, כמו במעבדה, העולם מביט בנו ואנחנו צריכים לשקף את המוסר האלוהי. לא את המוסר של עצמנו, סליחה, עם כל הכבוד לעיתון הארץ, לא לשקף את המוסר של עיתון הארץ, לשקף את המוסר של אלוהי ישראל, כי אנחנו עדיו ואנחנו נושאים את שמו עלינו, וחלילה שניסה את שמו לשווא.
ולפני שאנחנו ממשיכים בנושא מוסריות המוסר והמלחמה, שאתה אומר אל תישא את שמי לשווא, זה האל, איזה אל אנחנו מדברים?
מדברים על אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, שמו יוד ה' וו ה'.
ואיפה פה נכנס הצד המשיחי שלך?
הצד המשיחי עוסק לא עוסק בעניין הזה. הצד המשיחי מאשר את העניין הזה, שאנחנו נושאים את שמו, עם ישראל נושא את שמו של אלוהי ישראל עליו, ועלינו, עלינו לא לשאת את שמו לשווא, אלא לשאת אותו
לשאת את שמו של האל, של האל או של יש, או של יהושע?
של אלוהים, של אלוהי אברהם, יצחק ויעקב.
אז אתה מייצג פה לא את הצד המשיחי.
הצד המשיחי מייצג את אלוהי ישראל. אנחנו מדברים על אלוהי ישראל ועל עם ישראל עכשיו מול האויבים שלו. וישוע עומד, ישוע המשיח עומד עם עם ישראל אל מול האויבים שלו.
יהושע המשיח עומד כשר צבא העם?
כשר צבא השם, בדיוק. ואגב, ישוע...
מאיכן אתה לומד את זה?
מבשורת 200, מהברית החדשה, ישוע אמר, אוי ואבוי למי שיגע בישראל. מי שנוגע בישראל, ישוע אמר, כאילו נוגע בי. במילים אחרות, ישוע אומר, אם יש לך עסק עם ישראל, יש לך עסק איתי.
ואז, ואם יש לו עסק איתו, אז?
אז עכשיו השאלה, אם אנחנו נשמע בכל הציווי המוסרי של אלוהים, ונטפל באויב, כפי שאלוהים מצווה עלינו לטפל באויב.
יפה. מה הצד המוסרי של יהושע, השר צבא העם?
הצד המוסרי הוא שעת שלום ועת מלחמה. עכשיו, בן, אנחנו בעת מלחמה.
מה הצד המוסרי של יהושע, שר צבא העם?
אותו דבר שכתוב בתנך, להשמיד את האויב.
אז אין בעצם מוסריות שונה של אצל יהושע מאשר אצל...
אנחנו המשיחים מאמינים שדבר אלוהים הוא אחד. התנך והברית החדשה יש להם מוסר אחד. וזה המוסר שאותו אני בא להציג לפניך. להשמיד, כמו שאמרת, למחות את זכר המלאק, למחות את זכר המלאק. מה לא ברור?
הישנם מגבלות שונות במוסר המלחמה על פי פאולוס?
לא, הברית החדשה לא מדברת על מלחמה בין מדינה למדינה. זה יש לנו בתנך, ואנחנו דובקים במה שכתוב בתנך. כשאתה בא על עיר להילחם...
פאולוס לא התייחס ל... רגע אחת, כן. גולן. פאולוס לא התייחס לתקופות מלחמה.
שאול השליח לא דיבר על מלחמה
התרסי.
כן, שאול התרסי לא דיבר על מלחמות בין ארגון טרור למדינת ישראל. הוא לא דיבר על זה.
הוא בכלל דיבר על מלחמה?
הוא לא התייחס על זה. שאול השליח, אם היית שואל אותו מה עם ישראל צריך לעשות, הוא היה פונה לתנך. אני מזכיר לך ששאול השליח לא הייתה לו את הברית החדשה. שאול השליח הסתמך רק על התנך. וזה מה שאני רוצה לעשות כאן, כשאני אומר לך שיש לך צו מוסרי להשמיד את האויב.
הצו המוסרי הזה לא בא מפאולוס או יהושע.
מהתנך, מדבר
אלוהים. הוא בא מהתנך.
בדיוק.
הוא בא מהתנך, מהברית הישנה.
ושאול השליח כפוף לתנך.
אז מה המיוחדות במשיחיות?
המשיחיות
לגבי מאמינה? מוסר מלחמה?
אין שום הבדל בין מוסר מלחמה, אין שום הבדל. כי המשיחיות מתעסקת בין אדם לחברו, ובקשר שלך בין אל מול אלוהים. המשיח בא לטפל בקשר שלך מול אלוהים. המשיח, הברית החדשה לא מתייחסת למלחמה שלך עם ארגון טרור.
ואז אתה מחזיר אותנו בעצם לספר שמות?
בדיוק.
על סיפור המלאק.
בדיוק. מחור אמחה את זכר המלאק
מתחת השמיים.
יפה מאוד.
אבל אז אני רוצה בנושא המלאק להפנות את תשומת לבך. אתה זוכר את הנושא של שאול.
שאול המלך.
שהוא ריחם על המלאק.
נכון.
ושילם בכיסאו.
שילם ביוקר, ושמואל היה צריך לחסל את הגג. שמואל היה צריך לחסל.
שמואל נתן לו הוראה לחסל את הגג, ושמואל שואל אותו, אבל אני שומע שעון, שעון באלף, ואז הוא אומר לו, העם ריחם ודיבר על רחמנות שלי, ולכן אני ריחמתי על הגג. מה עונה לו שמואל? ובזה קרא אדוני את ממלכתך מידיך.
במילים אחרות...
דהיינו, רק רגע, תרשה לי, דהיינו, יש מוסר יהודי.
במילים אחרות, המוסר היהודי ששמואל הנביא מציג אומר שאתה לא יכול לרחם על האכזרים. אתה צריך להשמיד את האויב, ולא אם אתה מרחם על האויב, אתה מתאכזר לעם שלך. זה המוסר היהודי, ושמואל עשה את, שמואל עשה את העבודה, בסוף, ויתפוס את הגג.
כתוב זה לנו, שמואל עשה, זה לא עשה שאול.
מה ששאול לא עשה, שמואל עשה. ושחט אותו.
כן, אבל שאול בעצם לא הלך לפי המוסריות האחרת, הוא הלך לפי הרחמנות.
שאול החליט ללכת על פי המוסר של עצמו, ולא לשמוע בקול אלוהים שאומר לו למחות את זכר המלאק. ואחר כך שילמנו על זה ביוקר. למה? כי במגילת אסתר... הגיע צאצא של המלאק, אתה זוכר איך קראו לו? המן. המן האגגי.
המן באמת רצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים.
כי זו המטרה של עמלק, זו המטרה של האויבים שלך, להשמיד אותך. זה או אנחנו או הם. מה אתה בוחר? באיזה צד אתה?
אז אני רוצה רגע לחדד. לצד המשיחי אין בעצם עמדה בנושא... רגע, תרשה לי רגע לזהו. לצד המשיחי אין בעצם עמדה מוסרית שונה בעת מלחמה מהמוסר היהודי המקורי.
העמדה המוסרית של המשיחיות היא העמדה של התנ"ך, של דבר אלוהים. של שמואל הנביא. של מרדכי. שבסופו של דבר הפעולה שלו גרמה לתלייה של המן על העץ. ואגב, זה היה או המן מהמלאק או מרדכי. אז או איך... המן על העץ או מרדכי על העץ. אז... תודה לאל שבסופו של דבר המן היה תלוי על העץ. אבל זה היה או המן או מרדכי.
מה תענה לשאלה, לשאלה המוסרית היהודית, היות וכל אדם נולד בצלם, בצלם האל, כי הרי יש גם פגיעה בצלם האל, באותו רגע שאתה לא מתייחס ברחמים לאויב האכזר ביותר.
האם בשבעה באוקטובר נהגו ביושבי... ביושבי עוטף עזה, כצלם אנוש.
אז הם הדוגמה שלנו?
האם התייחסו לתושבי עוטף עזה כצלם אלוהים?
דוקטור גולן ברושי, הם הדוגמה שלנו, או שאנחנו אמורים, ראה את הקה, אלא שאנחנו אמורים על סמך בחירת הייעוד, להיות טובים מהם. מה זה, מה זה, מה, כל, זה הנושא. אם אתה רוצה שאנחנו נשתווה לאנשי החמאס, אז...
אתה רוצה להיות טוב מהם?
כן.
תפעל לפי המוסר שציווה אותך, אלוהי ישראל. תמחה את האויב שלך. זה המוסר שציווה אותך, אלוהי ישראל.
בכל דרך?
לא, בדרך היעילה ביותר. הרמטכ"ל יודע את הדרך, אל תדאג לו. הצבא יודע איך לפעול בצורה היעילה ביותר כדי להשמיד את האויב. אני בטוח, אני סמוך ובטוח, יש לי אמון מלא בצהל, שאם הוא יקבל את הפקודה להשמיד את האויב, לכבוש את האויב.
כולל כניסה לבתי חולים.
כולל, אתה צריך לכבוש את עזה. כי אני סומך על הרמטכ"ל, שאם הוא יקבל פקודה לכבוש את עזה, הוא יבצע את הפקודה הזאת בצד היעיל והטוב ביותר.
אתה מתחמק מהשאלות העיקריות שאני כן. רציתי לשאול אותך כיהודי משיחי.
בבקשה.
האם היהדות המשיחית, שהבנתי, לא נגעה בכלל בכל נושא של כללי מלחמה ומוצר מלחמתי, האם מותר לנו להיכנס במידתיות מסוימת לתוך בתי החולים בעזה, ביודענו שבקומות התחתיות יושבים אנשי החמאס, אותם אנחנו מחפשים.
הבונקר של החמאס נמצא מתחת לבית החולים?
ככה
אתה
אומרים.
אתה תעשה כל מה שאתה יכול, כל מה שאתה צריך כדי לכבוש את בית החולים הזה ואת הבונקר.
כולל מה?
אני לא יכול לתת הוראות לצבא, כי לצבא יש פרטים הרבה יותר מדויקים מלי, אז אני האחרון שייתן הוראות לצבא. אני מדבר על הפקודה המוסרית. הפקודה המוסרית היא להשמיד את האויב, לכבוש את עזה. אני סמוך ובטוח שלצבא יש מידע הרבה יותר טוב ממני. אני לא יכול לתת להם
לצות. אז יש הגבלה כמותית אולי? אולי
אין הגבלה כמותית, אין כלום. יש פקודה לכבוש. אם תושבי עזה בורחים למצרים, זו בעיה שלהם, ואין לי בעיה עם זה. אתה צריך לכבוש את עזה. בן, אנחנו דיברנו לפני השידור, ואני הזכרתי לך מאיפה אני בא, מאיזה קיבוץ?
מלכיה.
לפני שקראו לו קיבוץ מלכיה, אתה יודע איך קראו לו?
מלכיה או משהו.
מלכיה. זה היה כפר ערבי.
נו.
כבשנו או שחררנו את הכפר הזה מידי הערבים, שחררנו והקמנו שם קיבוץ על בעץ בגליל, על גבול הלבנון. לא היינו צריכים להתעלל חלילה בערבים שהיו שם. היינו צריכים לכבוש את המקום. מי שרצה ברח, מי שרצה נשאר ונלחם. בסופו של דבר ניצחנו, כבשנו את המקום.
אז איפה יש...
כולל קיבוץ ברעם, כולל קיבוץ מלכיה וכל הקיבוצים על הגבול.
איך אתה מתייחס לנושא שנקרא עקרון ההכרחיות שחובה לעשות, ועקרון המידתיות שפה באים ואומרים... עשה את זה, אבל באיזושהי מידת מוסר מלחמתית.
אתה צודק שההכרח לא יגונה. כשאתה חייב לעשות משהו, אז רבותינו אמרו, ההכרח לא יגונה. אתה צריך לכבוש את עזה, תכבוש את עזה.
בכל דרך, בכל צורה.
בדרך היעילה והבטוחה ביותר לכוחות שלך, לצהל.
אלה הם דעותיך?
אלה הם לא, אלה הם דעותיו של הקדוש ברוך הוא. ואני דבק בדעותיו. אני... בניגוד...
אבל אתה לא מייצג אותו, אתה מייצג כרגע את יהושע המשיח.
דבר אלוהים מייצג את הקדוש ברוך הוא. אלוהים, את מה שהוא רצה לומר לנו, אמר דרך דברו. אז כל מה שאני אומר לך, אני אומר לך על סמך דברו. כשהוא אומר לך למחות את האויב, להשמיד את האויב, הוא מתכוון לזה, בן. לא להתעלל באויב, לכבוש. לכבוש את האויב.
ומה דינם של אלה שהם בלתי מעורבים? ואולי יש אחד.
אין דבר כזה.
הילדים גם מעורבים?
אתה... תפתח את מעבר רפיח, מי שרוצה יכול לברוח לאן שהוא רוצה. אתה כובש את עזה. ודרך אגב, אתה משחרר את עזה משלטון החמאס. מי שלא מעורב, מי שרוצה למסור את הנאמנות שלו למדינת ישראל, ברוך הבא. ברוך הבא. אתה משחרר את עזה משלטון החמאס. אתה בעצם לא כובש את עזה, אתה משחרר את עזה. אני בעד לשחרר את עזה מכבלי החמאס, מכבלי הטרור.
ומה באשר להגנה על החיים, על, על, על צלם האדם?
אתה מגן על החיים של האזרחים שלך, בדיוק.
לא על האזרחים, אני כרגע מדבר על האויב.
צהל, בפעם האחרונה שאני בדקתי, צהל הוא צבא ההגנה לישראל. התפקיד של הצבא הוא להגן על, עליך, בן. הצבא צריך לעשות ככל שביכולתו, אתה צודק, להגן על החיים של אזרחיו. זה התפקיד של הצבא, להגן על, על אזרחי ישראל.
זאת אומרת, זכותם של החולים... העזתים פחותה מזכותם של החולים הישראלים, החמאס, לפי הבנתך.
לא, החמאס חרץ את גורלם של החולים בעזה. תבוא בטענות אליו. החמאס חרץ את גורלם של העזתים. אל תבוא בטענות לעצמך. תבוא בטענות לארגון הטרור שתפס כבני ערובה את האזרחים בעזה. אל תבוא, למה אתה בא בטענות לחיילים שמנסים לחסל את הטרוריסטים? למה אתה בא בטענות לצהל? הצבא מנסה לשחרר את עזה משלטון הטרור. חמאס תפס את העזתים כבני ערובה. הוא רוצה שישחרר אותם. למה אתה בא בטענות לישראל?
ראשית, הדיון בינינו הוא לא מביע שום עמדה, הוא מביע רק שאלות מוסריות בנושא
בוודאי,
הזה.
בוודאי.
הוא לא מביע שום דבר מעמדתי לכאן או לכאן. אבל יש פה שאלות מוסריות. אני למשל חולק עליך בנושא המעורבים והבלתי מעורבים.
אני אומר שזה לא מוסרי לא להילחם למען אזרחי ישראל. זה לא מוסרי לא להילחם.
אז אתה גם בעד השטחת עזה?
אני בעד לכבוש את עזה.
בעד השטחתה.
לשחרר את עזה מכבלי הטרור.
אתה זוכר אולי שבמרץ 45... העיר דרזדן בגרמניה הושטחה על ידי בנות הברית.
האם זה היה מעשה מוסרי לדעתך?
לדעתי לא.
לדעתי כן.
אז אני אומר לך, איפה המוסר פה אם חודש וחצי לאחר מכן גרמניה נכנעה? זאת אומרת, דקה. זאת אומרת, כולם ראו שגרמניה עומדת להיות מובסת. למה בעצם עשו את זה בנות הברית לפי ההיסטוריה? כדי להראות לעולם... מה שהם התכוונו לעשות בכל גרמניה, הם עשו את זה רק בדרזדן.
האם בנות הברית שיתחו את דרזדן?
כן.
האם גרמניה משגשגת היום?
לא, הנה. אין לזה שום קשר. הנה. דוקטור גולן ברושי, אין לזה שום קשר. בן, אין לזה שום
אתה
קשר.
אתה לא מוכן לשחרר את עזה מכבלי הטרור? אתה לא רוצה לשחרר את עזה מהחמאס?
אני הייתי רוצה, אותי לא היה מעניין שהחמאס יישאר שם, כל עת שהוא, רגע, כל עת שלא ינגע בי.
החמאס נשבע לרסק אותך.
החמאס, כן, זה חלק ממטרותיו.
החמאס נשבע להשמיד אותך.
כן.
אין לך בעיה שהחמאס יישאר שם כשאתה יודע שהוא נשבע להשמיד אותך.
אתה מכיר הרבה, ישנם הרבה תורות שהן תורות שבעל פה, אבל הן לא תורות, הן תורות שבכתב.
הם מבצעים את זה הלכה למעשה.
הם עשו את הדבר.
הלכה למעשה. אתה מוכן שיהיו... 20 שנה יורים רקטות על תינוקות. יש לך בעיה עם זה?
אינני בא כרגע להגן עליהם. אני שואל היכן המוסריות המשיחית, האם יש, הבנו שאין. אבל אתה גם משחרר את הכל, אתה משחרר...
המוסר האלוהי אומר שאתה חייב להשמיד את האויב, ואם אתה לא משמיד את האויב, זה לא מוסרי. כלומר, יש לך חובה מוסרית, למחות את האויב, להשמיד את האויב. זאת החובה המוסרית שיש לך. אם אתה רוצה להיות אדם מוסרי, אתה צריך להשמיד את האויב. כן.
בכל הנושא של המעורבים והבלתי מעורבים, אני חייב לומר לך את דעתי האישית. אני מאמין שיש אולי תינוק אחד בעזה שהוא בעיניי בלתי מעורב. אולי גם בעיניך?
כן, ואנחנו רוצים לשחרר את התינוק הזה מהכבלים של השטן, מהכבלים של החמאס. כן.
ואז מה, איפה המוסריות שלנו כלפיו?
אתה יודע שבישראל יש ערבים בישראל, יש לנו את ערביי ישראל שנאמנים למדינה. אין שום בעיה עם זה. אם יש תינוק בעזה שלא מעורב במלחמה, שסולד מהפעולות של החמאס, בוודאי שיצטרף למדינה ויהיה נאמן למדינה כמוני, אין שום בעיה. אנחנו מנסים לשחרר את עזה מכוחות האופל, מכוחות הרוע. בוא נשלב ידיים ונעשה זאת ביחד. בוא נשחרר את עזה מחבלי השטן.
תגיד, בכל הנושא הזה של אתיקת מלחמה, יש דבר כזה בעיניך שנקראת אתיקה אישית?
החייל לא פועל לפי אתיקה אישית, הוא פועל לפי הפקודות המוסריות שהוא מקבל.
ובכן, אז איך במשפטי נירנברג ישבו 39?
לא חיילים, שופטים.
הם לא שופטים.
לא החייל בשטח, ישבו קצינים ומפקדים.
קצינים גבוהים, אבל כל אחד הרי תלה את, בדברי הסניגוריה שלו, הוא תלה ובא ואמר, זה בא מלמעלה, זה בא מלמעלה. נכון. זאת אומרת שיש אחריות אישית.
נכון, ולכן אמרתי לך שאנחנו צריכים להיות כפופים למוסר של אלוהים ולא למוסר של בני אדם. כי מוסר של בני אדם יכול להשתנות ממדינה למדינה. ואמרתי לך,
יש מוסר אישי או לא?
המוסר האישי והמוסר המדיני נגזר מדבר אלוהים, מהתנך.
אז מדוע, רגע אחת, אם זה כך...
אני אתן לך דוגמה, בן.
מדוע התקיימו משפטי נירנברג?
אני אתן לך דוגמה. כתוב בעשרת הדיברות לא תרצח? בן, כתוב לא תרצח? נכון? אבל כתוב גם מכה איש ומת?
מות יומת.
לכן יש לך שופטים, כדי שיישמו את המוסר האלוהי. המוסר האלוהי אומר, מכה איש ומת, או שופך דם האדם באדם.
באדם דמו יישפך.
בדיוק, מכה איש ומת, מות יומת, זה המוסר האלוקי. מצד אחד, המוסר האישי זה לא תרצח, מצד שני, מכה איש ומת, מות יומת.
אז אני רוצה להפנות אותך עכשיו לפרשת כי תצא. כי תצא למלחמה על אויביך. יש שם כללי מוסר מסודרים, מובערים, ושאין מקום בכלל לחילוקי דעות.
נכון.
איך אתה חי עם זה?
מצוין. אני בעד שתאמץ את המוסר הזה שנקבע בתורה. שאתה יוצא למלחמה, בן...
אתה כרגע מתנגד לעמדתך הקודמת.
תקשיב לי טוב. כשתצא למלחמה, אתה קורא על העיר הזאת שלום. אתה קורא לה לשלום. אם היא מפנה לך את הגב, אם היא אומרת לא תודה בן, אני לא רוצה שלום, אתה מחריב אותה, את הפסלים שלה, אתה מחריב אותה ולא לוקח מהחרם.
גולן, ומה באשר לזכויות האדם? אולי להקריא לך מה כתוב שם, אני זוכר את זה במקרה בעל פה.
כן, בוא תקרא, כי גם לי כתוב פה, כן.
נו, וכן, תקריא לנו.
ואכלת את כל העמים אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תחוס עיניך עליהם, ולא תעבוד את אלוהיהם.
ובאשר לאדם, זה באופן כללי, כי יש שם גם כללים באשר לבודד.
אתה לא נקרא להתעלל באף אחד. אתה צריך לכבוש את העיר. אני אתן לך דוגמה, בן. כשכבשו את יריחו, בני ישראל כבשו את יריחו, אף אחד לא יתעלל באף אחד. אבל לפעמים שאתה כובש עיר והצבא של אותה עיר נלחם בך, יש הרוגים.
בכיבוש איי, האיי...
בכיבוש האיי גם.
היו, אני לא זוכר את מספרם, אבל היו הרוגים, שם יש כתוב במספר.
הרוגים יש, אבל לא כתוב שמישהו... הצבא של בני ישראל לא יתעלל חלילה באף אחד. אבל בצבא, כשאתה הולך לחסל את האויב, אז יש הרוגים. יש חללים מצד האויב, בוודאי.
אתה חושב שמלחמה כרגע היא מלחמה קיומית?
באיזו שאלה?
היא מלחמה קיומית.
אם האויב נשבע לחסל אותך. אגב, האויב רוצה את המדינה שלו, את מדינת פלסטין, מהים עד הנהר.
אני הקראתי את זה קודם.
בדיוק, מהנהר ועד הים. הוא נשבע לחסל אותך. בוודאי שזו מלחמה קיומית. ואגב, המלחמה הזאת לא התחילה עכשיו. אני אגיד שהיא אפילו לא התחילה ב-48, אבל אפשר לומר שבתור מדינה, המלחמה הקיומית התחילה ב-48 והיא עדיין לא הסתיימה.
אתה בודד דווקא במחשבה שהמלחמה היא מלחמה קיומית.
אם האויב נשבע להשמיד אותך, אנחנו מדברים פה על הקיום שלך, בן. אתה לא מבין שמדברים פה על הקיום של בן בארץ ישראל?
אתה ער, אני משוכנע שאתה ער לשיחי המלחמה השונים ברשתות. אף אחד מהם לא רואה את זה כמלחמה קיומית.
אני רוצה להיות ער לדבר אלוהים, ודבר אלוהים אומר שמי שנוגע בישראל, כאילו נוגע בבבת עינו. יש פה מלחמה קיומית על, 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 על ההישארות, על ההישרדות של עם ישראל בארצו. זו מלחמה קיומית לכל דבר.
נראה לי, דוקטור גיל גולן ברושי, שאנחנו עומדים לקראת סיום. מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו?
הייתי רוצה שהם יזכרו שהצו המוסרי שניתן לעם ישראל מהאל, מאלוהים, זה להעיד את המוסר של אלוהים לעולם, להיות עדים של המוסר האלוקי בעולם. וזה כולל לפעמים כשאין ברירה להשמיד את האויב. איך דוד המלך אומר? סליחה, אני חייב לקרוא לך ממש לקראת סיום, בסדר? תראה, דוד אומר, אני שלום וכי אדבר, המה למלחמה. אני בא בשלום, אבל המה למלחמה. אני שלום, במזמור קוף קף.
אבל הוא לא מתייחס למוסריות.
אני בא בשלום. אבל האויב רוצה להילחם, האויב רוצה להשמיד אותי. אני שלום וכי אדבר, המה למלחמה. תראה, מי האיש, בתהילים למדלד, מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מירה ושפתיך מדבר מרמה, סור מירה ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו. אנחנו רודפי שלום. אבל תראה איך פסוק 17, פני אדוני בעושי רע, להחריטם, מארץ זכרם. להחריט את האויבים של אלוהים מהארץ. להחריד, להשמיד, לכבוש את האויבים שרוצים להשמיד את העם של אלוהים, את עם ישראל, שמעיד את מוסר אלוהים בארץ.
שמעתי אותך, שמענו אותך, דוקטור גולן ברושי. היינו יכולים להוסיף לזה עוד הרבה מאוד שעות, אבל הזמן עושה את שלו. תודה, תודה לך. נקווה לימי ניצחון צבאי, מדיני ומוסרי. ואני כן. מסתכל הרבה על הצד המוסרי גם כן. כל טוב, ותודה רבה, וניפגש בשיחה הבאה.
אמן, אמן, תודה.
ולפני שאנחנו נעלה לשידור את הרב יצחק זגה, נקשיב לאיתן מסורי בשיר אלוהים נתן לך במתנה.
נתן לך חגים ושבתות, חלומות, נתן לך את כל הנפלאות.
נעלה לשידור את הרב יצחק זגה מבית הרב קוק ירושלים. הרב זגה, אתה איתנו?
כן, כן, שלום, שלום בן.
שלום, אני מאוד שמח לשוחח איתך פעם ראשונה ברדיו סול, ואני מקווה שזה פעם ראשונה לסדרה ארוכה יותר. הנושא שעמדנו היום על הפרק הוא מוסר ומלחמה, הילכו שניהם יחדיו. ולפני שאנחנו נצא לדרך, רציתי להניח כמה נקודות מוצא לדיון של היום. הראשון הוא אותו ציווי, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתך ממצרים, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח במים הציווי האל לנו, לאנשים. הדבר השני שרציתי להעלות, להניח על השולחן, חביב אדם שנברא בצלם, ידוע לכולנו, ברור לך, הרבי מילדי מייסד כבר חב"ד, מייסד החב"ד, כתב בספרו התניא, כולם נבראו בצלם האל, כולל הלא יהודים. הנושא הנוסף שרציתי להביא לשולחן, הבא להורגך השכם להורגו, דהיינו קודם שאויבך הורג אותך, חובה עליך להורגו. והאחרון, שבשנת 2017 פרסם חמאס אמנה חדשה, בה הוא תומך בהקמת מדינה פלסטינאית בכל שטחה של ארץ ישראל, ובעיקר השמדת העם היהודי כמטרותיו לטווח ארוך. ואני שואל אותך, הרב יצחק זגה, איך, מהי המוסריות ומהם הכבלים שהעם היהודי והצבא הישראלי חייב לעמוד בהם?
אז קודם כל, באמת התשתית היא שהיהדות כולה מתבססת, כמו שפתח אברהם אבינו, אבינו הראשון, ונברכו בך כל משפחות האדמה, תורת ישראל היא תורה שהיא מבוססת על אוניברסליות, על אהבת כל האדם. אומר הרב קוק במידות הראייה בספרו במידת האהבה, אומר מי שישראלי שאין בו אהבת כל האדם, אז הישראליות שלו לא שלמה, כי ישראליות היא אהבת כל האדם. מתוך המקום הזה של אהבת כל האדם, משם אנחנו יוצאים למלחמות. כלומר, בשונה מימים אחרים, שהרבה פעמים המלחמה היא אנוכית, אגואיסטית, מלחמת נקמה, סתם על כל מיני עניינים, אצלנו כל המלחמות הן מלחמות מוסריות, מלחמות צודקות. אנחנו עושים מלחמה אך ורק לטובת, לא רק לטובתנו האישית, לטובת כל העולם כולו. וזו בדיוק המלחמה שעומדת פה לפנינו היום באופן מאוד מאוד ברור, שאנחנו רואים מולנו רוע שהוא מסכן את כל, את כל היקום, הייתי אומר, את כל האנושות, כן? כי למעשה תאים כאלה של ארגונים טרוריסטיים מפלצתיים נמצאים בכל רחבי אירופה, נמצאים למעשה בכל העולם, הם צופים לכאן היום, והם מסתכלים לראות מה יגמלו הישראלים, ודווקא הישראלים, העם היהודי, העם המוסר, העם התנך, מה הם יעשו עם המפלצתיות של חמאס, רציחת ילדים, עריפת ראשים, אונס, קריאת בטן של אישה הרה. אני אעצור פה כי אנחנו לא רוצים, הרבה מאיתנו כבר ראו ושמעו, אבל למעשה צריך לדעת שהמלחמה הזאת שלנו היא מלחמה נגד רוע שחייבים לסלק אותו מעל פני האדמה. זה לא קשור לזכור של הסלחת עמלק בהכרח, כשם מדובר על ציווי מאוד מיוחד. פה אנחנו עומדים אבל מול רוע שחייב להיות מסולק מן העולם, לפני שיגיע לאירופה, לאמריקה, ובטח שהוא לא פה בהיכלו של מלך, פה בארץ ישראל.
והיכל מוסריות היהודית המדברת שכל אדם נולד בצלם?
כל אדם נברא בצלם, ויש לפעמים מצבים של אנשים שאיבדו את הצלם, וזה בדיוק הסיפור של חמאס. הרי זה בדיוק כשבאים ואומרים חמאס זה אייסיס, זה דאעש, חמאס זה יותר גרוע מנאצים, מה באים לומר? אומרים בעצם בטרמינולוגיה יהודית, אם נגיד את זה, הם אומרים למעשה חמאס איבד צלם אנוש, איבד צלם אלוהים. היום חברי כנסת התמוטטו ממש, נשברו בכנסת, הם רק צפו בסרטון, רק סרטון, לא בחיים, לא בפועל, צפו בסרטון שמתעד חלק מהזוועות שחמאס עשה, והזמינו פסיכולוגים לכנסת לטפל בכל מיני חברי כנסת שהתמוטטו שם. חמאס לעומת זאת, החמאסניקים ביצעו את זה עם חיוך על הפנים. כלומר, יש לנו עסק עם מפלצות, עם אנשים שאין להם, שלהפך, אם אתה רוצה לשמר את צלם אלוהים שבכל האדם, באשר הוא, אנגלים, צרפתים, ערבים, סעודים, מי שאתה רוצה, אם אתה רוצה לשמר ובשם צלם האלוהים שבאדם, אנחנו חייבים להשמיד את חמאס. ופה אני, יש פה נקודה.
אז כן. אני מבקש להקשות עליך. ראשית כל אני רוצה להבהיר שהדיון, בדיון שלנו היום, כמו שהיה בדיון בחצי שעה האחרונה, אינני מביע את דעתי, אני רק מעלה שאלות, להציג אותם כדי שלהבין.
למה לא? אני דווקא חושב ששאלות שיש בהם הבעת דעה הן הכי טובות, אבל זה שלך בן, איך שאתה רוצה.
אני מבין שאתה מתחבב, אני רוצה להעלות את הנושא של המוסר היהודי, שהאל מחכה מאיתנו למוסר יהודי גבוה יותר משאר העמים. אנחנו לא העם הנבחר על ידי האל הנבחר, ואנחנו חברת קודש ועם סגולה כעליונים מכל העמים. אני חושב שאתה תחבור איתי לדעה שהאל הבדיל את העם היהודי מכל העמים. הוא מצפה מאיתנו לחיות חיי ייעוד מוסרים גבוהים יותר משאר העמים, משהו שאנחנו קוראים לזה במילים שלנו תיקון עולם. איפה זה עומד פה?
בוודאי, אנחנו קודם כל גם רואים את זה, שאנחנו העם הכי מוסרי בעולם. הנקודה היא שאם הולכים על מוסריות, בלי לימוד, בלי ידע, אז מגיעים למקומות שהם בדיוק הפוך ממוסריות, ואני אדגים. היה פה שר ביטחון לפני לא הרבה שנים, שהופיע בתקשורת ואמר, תשמעו, אין צבא יותר מוסרי מהצבא שלנו. למה? אומר, הגעתי היום, פגשתי חיילים, וחייל מספר לו, לאותו שר ביטחון, שהוא ראה חמאסניק עומד עם טיל קסם, והולך לראות אותו לכיוון סדרות, והוא כבר בא להוריד אותו עם האמצעים שיש לצהל, ופתאום אומר אותו חייל, ראיתי שליד החמאסניק עומד ילד קטן, אז לא חיסלתי את החמאסניק. עכשיו בואו נתבון על הסיטואציה. אנחנו כן מוצאים פה לב יהודי, הומה, מלא במוסר, דבר שאין דוגמתו בטח לא בחמאס, שזה בכלל ההשוואה היא אלבון למוסר הישראלי, כן? והלב הזה הומה במוסר, אבל התוצאה היא שחיתות מוסרית, ואני אסביר בדיוק מה אני מתכוון. הרי כשהוא העדיף לא לראות על המחבל החמאסניק, בגלל שעומד לידו ילד קטן פלסטיני, שדרך אגב הם שמים את זה במיוחד, כן? באופן מכוון, כן, 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 כן,
הגנת כן? אלוש.
אז הוא בעצם הפקיר את הדם של הילד בסדרות. כלומר, כדי לא לפגוע בחיי הילד של החמאסניק, הוא מפקיר את דמו של הילד בן עמו, הילד שגר בסדרות, והוא חושב שהוא עושה משהו מוסרי מתוך מקום של בלבול. כלומר, זה שאנחנו, יש לנו לב מוסרי, לב עדין, לב מלא בקדושה ואהבת כל האדם, זה בדיוק כך. ואנחנו גם מצווים, כן? ששלמה המלך מסיים את קהלת ואומר סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא, את
מצוותיו שמור, כי זה כל האדם.
אז אומר הרב קוק, שים לב לביטוי כל האדם. אין דבר כזה, אני מוסרי חוץ מי, אין דבר כזה. גם במלחמה אנחנו מוסריים, אבל שים לב היטב, יש מציאות שבה הלב רוצה מוסר ועושה הפוך, בדיוק כמו המקרה הזה. כלומר, אם אנחנו היום מרחמים על חמאס, אנחנו מתאכזרים לא רק על עם ישראל, אלא על האמריקאים ועל על הצורפתי, על כל האירופים, על כל העולם בכלל, כיוון שהדבר הזה מהווה איום על כל המוסריות של העולם. ואני רוצה לקחת אותך, אני לא יודע אם אתה רוצה להיכנס רגע לעניין גם של אוכלוסייה אזרחית בסיפור הזה.
אני הרגע רציתי לשאול את אותך שאלת המעורבים ושאלת הלא מעורבים. כן.
אז קודם כל דייקת ואמרת לא מעורבים, כי להגיד היום חפים מפשע כבר בלתי אפשרי. ראינו את עזה, ראינו את התרועות ניצחון כשגוררים גופות של יהודים בעזה בצורה מחרידה, לא כולם ראו ואני לא ממליץ לראות, אבל זה מראות נוראים. רואים את ההמון מכה בגופות תוך כדי שהן נגררות, רואים את ההמון מצלם, שמח, מריע, מבסוט. היום עזה היא קולקטיב. כלומר, להגיד חפים מפשע, אתה כבר נזהרת לא לומר חפים מפשע, ואין בוא נגיד, רוב אוכלוסיית עזה, כבר אי אפשר לקרוא לה חפים מפשע, אבל אתה אומר לא מעורבים. אז באמת, אני רוצה פה לציין שההלכה היהודית בהקשר הזה, היא דומה מאוד מאוד לחוק הבינלאומי. כלומר, למעשה, אם אנחנו נשמור על החוק הבינלאומי, בלי להוסיף כל מיני תוספות, אני רוצה רק שנבין את זה. יש את החוק הבינלאומי. אם אנחנו מחמירים ולא עושים מה שהחוק הבינלאומי מתיר לנו לעשות כנגד מפלצות כאלה, אנחנו עושים דבר לא מוסרי. משום שכיוון שאתה לקחת על עצמך הגבלות שלא לפגוע ברוע היום והנורא הזה, אז אתה בעצמך עכשיו מקדם רוע. ולכן צריך להיזהר פה מאוד, לשים לב שזה לא חומרה שמביאה לידי כולה, ועוד איזה כולה, כן? אז הרב מרדכי אליהו בעצם כתב מכתב לראש הממשלה כבר לפני 17 שנים, כן? ראש הממשלה דאז, והוא כתב לו, אי אפשר שתושבי שדרות יהיו בסכנת חיים מתמדת, ואנחנו נימנע מפגיעה במחבלים המסתתרים בין אזרחים. גם האזרחים שהם יורים מתוכם אינם נקיים מאבון, ופה הוא מביא את הרמב״ם בהלכות מלאכים פרק ט' הלכה י' ד' שאומר שאוכלוסייה אזרחית שמגוננת על מעשי פשע נתעבים ועל פושעים כאלה כמו חמאס, היא מחויבת בדיוק כמו החמאסניק עצמו. ולכן מסיים פה הרב מרדכי אליהו ואומר לו, גם הם שותפים לפשע, גם תושבים שמחפים על רוצחים אינם נקיים מאבון, אסור לנו לסכן את חייו אפילו של אזרח או חייל אחד בגלל חשש מפגיעה באזרחים ולתומכים בטרור. וזה גם החוק הבינלאומי, שים לב, רק חייב להוסיף את המשפט הזה, זה גם החוק הבינלאומי. אם יש מחבלים שאתה כרגע נלחם מולם, והם מתגוננים מאחורי אוכלוסייה אזרחית, אתה לא מכה בכוונה את האוכלוסייה האזרחית, אבל אם כשאתה מכה אותו, נפגעו גם אזרחים, החוק הבינלאומי מתיר את זאת.
אז זאת אומרת שאין הגנה על החיים.
להפך.
מבחינה מוסרית, מבחינת מוסר במלחמה, אין הגנה על החיים.
לא, 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 יש בהחלט הגנה על החיים. אנחנו דיברנו, סרטטנו פה איפה עובר הקו. כדי להגן על האנושות, אנחנו מחויבים להשמיד את מחבלי החמאס, ואמרנו שמי שלא מעורב, נשים, ילדים, אנחנו לא פוגעים בו, איך? לא פוגעים בו, עוד פעם, אנחנו לא פוגעים, תכף אני אסביר עוד קצת יותר, שהדברים יובנו היטב. אנחנו לא פוגעים בו, אבל אם כשאנחנו רואים בית ובתוכו יש מחבלים, מבוצרים, והם יורים לעברנו וצריך להוריד את הבית, ובתוך הבית יש גם בלתי מעורבים, החוק הבינלאומי מתיר לך לעשות את זה, וגם ההלכה היהודית, ולהפך, המוסר מחייב שתעשה את זה, מכיוון שכל העולם כולו כרגע עומד בסכנה, ופה אני רוצה לציין עוד עובדה מאוד חשובה, מי שעשה את זה גאון, לא יודע אם הוא חשב על זה, מה שצהל עשה, שהודיע לעזתים, כל צפון הרצועה לעבור לדרום, כי אנחנו הולכים להשמיד את צפון הרצועה, בזה צהל ייצר מציאות מוסרית לאלה ולאלה מעבר למה שהחוק הבינלאומי דורש, ואחרי שהוא אפשר יותר מ-24 שעות, היה כמעט שבוע לעזתים לעבור לדרום, ובדרום הוא נותן מים, ובדרום הוא מאפשר לחיות, ובצפון הוא אומר להם, מי שפה זה החלטה שלו, מאותו רגע, וזה משפטנים גם שהם בקיאים, גם בשפיטה של בגץ עם החומרות של לקח על עם ישראל בלי לשאול אותנו בכלל, גם המשפטנים אומרים שהמהלך הזה מנקה אותנו משפטית, אנחנו לא בכוונה נהרוג בלתי מעורבים, אבל אם יש שם אוכלוסייה לא מעורבת, שעוד פעם היא תומכת חמאס, היא מעודדת חמאס, אבל הם לא חפים מפשע, אבל הם לא מעורבים, לא, אנחנו לא פוגעים בהם, אבל מאידך, אתה משוחרר לגמרי לפגוע בחמאס בכל צפון הרצועה, אין לך בכלל בעיה. גם אם לא היו עושים את המהלך הזה, אבל אחרי שעשו את המהלך הזה, מהלך בעיניי גאוני, אני לא יודע אם מי שעשה את זה חשב על זה רק צבאית, או הבין שהוא גם מרומם את מצבו מבחינה משפטית מוסרית, אבל זה מהלך גאוני פשוט, והתוצאה המוסרית היא מצוינת.
ואיך המוסריות הזאת שאתה הרבית לדבר עליה כרגע, נופלת על בתי החולים כמו שיפה או אחרים, מה פה, איפה פה המוסר, או שאלה אחרת, האם זכותם של חולים קשים, שלא יכולים להתפנות מבית החולים, גדולה מזכות אזרחי ישראל בעוטף ישראל?
אז ככה, קודם כל, אתה יודע, השאלה של חכם זה חצי תשובה. תראה, הסיפור של הבית חולים הזה ידוע כבר שנים רבות. כל מי שקצת יודע ביטחון טיפה אפילו, יודע שמתחת לבית חולים הזה בעצם יושב המפקדה של ראשי החמאס, וגם צהל בכלל, דובר צהל בימים האלה, פרסם שיש פשוט חדרים בתוך בית החולים, שהם חדרי מצב, חדרי פעולה, כלומר זה לא בית חולים, זה למעשה מוצב של חמאס. עכשיו אני לא יודע, לדעתי צהל יודע, כן? אבל אני לא יודע כמה חדרים שם בכלל הם עם חולים, כן? בכלל לא ברור. אבל לענייננו ברור שבמוסר היהודי אתה לכתחילה לא פוגע בבית חולים, אבל במציאות, אם אני לוקח את זה למקום שנראה לי שלשם זה ילך בסוף, הלוואי ולא. אם בסופו של דבר זה יתחדד למציאות של חמאס, מפקדת חמאס, ראשי חמאס, שכשאתה מחסל אותם, אתה די רוצצת את ראשו של הנחש, הודעת והודעת והודעת, וצהל כבר הודיע אין ספור פעמים, תפנו את הבית חולים הזה, זה מבחינתנו לא בית חולים. הודעת בלי סוף, אם בסוף לא תהיה ברירה, התשובה היא בהחלט כן, צהל בסוף יצטרך להפציץ את מה שמכונה בית חולים, והוא כבר שנים רבות ממש המעוז של ראש הנחש, של כל מי שארגן את כל הטבח שראינו, ושהוא בעצם גם מאיים למעשה על האנושות, צריך להבין את זה עוד פעם, זה לא מלחמה רק שלנו, זאת מלחמה על המוסר של העולם.
הרב זגה, אם אני הבנתי אותך נכון, המוסריות היהודית מאפשרת פגיעה בבתי חולים, במידה ומפקדות האויב ממוקמות שם באחד מהמקומות, היא מאפשרת שיטוח עזה, גם במקרה...
רגע, אבל בוא לא נערבב, זה צריך להיות פה מאוד ברורים. קודם כל להגיד שהיהדות מאפשרת לרדת על בית חולים, לא הייתי אומר את זה כך. הסיפור של בית חולים שיפה הוא סיפור מיוחד.
תתקן אותי מעשית, מעשית, במילים...
מעשית אני אומר שוב, אני אומר עוד פעם, בית חולים שיפה לכתחילה אנחנו לא רוצים להפסיץ אותו, למרות שהזרנו והזרנו והזרנו, וכל אוכלוסיית עזה יודעת שצהל הזהיר שזה לא בית חולים, זה מפקדה וכו' וכו', וצהל אומר שיש שם חדרים שלמים שזה בכלל חדרים של בונקר, חדרי מצב. אומר עוד פעם, במקרה הזה, הספציפי הזה, ייתכן, קודם כל, לכתחילה אנחנו לא מפציצים בית חולים, זה פשוט. זה פשוט.
והיה ויופצץ, המוסריות היהודית תיתן להפצצה הזאת מטריה.
עוד פעם, אם, קודם כל, המצב הקיים, שזה כבר לא בית חולים, אני לא יודע בכלל כמה חדרים שם יש אנשים חולים אם בכלל, ואחרי כל ההתראות, ואם יראה צהל שאין לו שום דרך אחרת להכריע את הסיפור הזה, ולמעשה החמאס לוקח את זה עד הקצה סביב הבית חולים הזה, אני לא חושב שהמקרה הספציפי הזה, בלי להשליך על בתי חולים אחרים, המקרה הספציפי הזה של מה שמכונה בית חולים והוא לא בית חולים, במקרה הזה למיטב הבנתי יש מציאות שלא אני אלא ראשי הצבא יצטרכו להחליט עליה, שלא תהיה ברירה, וכן יצטרכו להפציץ את המקום הזה.
והמוסר היהודי ייתן לזה את ידו.
המקרה הספציפי הזה, עוד פעם, לא נוציא מזה כלל לבתי חולים.
לא, למקרה הספציפי הזה.
במקרה הזה, כן, בעיניי, כן, קטונתי, יש פוסקים גדולים ממני, אבל כן, למיטב הבנתי, כן.
מה באשר לשיתוחה של עזה?
אני מוכרח להגיד לך שכל בניין שעדיין עומד על תילו בעזה, זה נגד המוסר היהודי. אני אסביר לך, מאוד פשוט. לסרן אורי שני, להשם יקום דמו הקדוש, לפדיה מרק, לא אתחיל למנות פה עכשיו את כל החיילים המופלאים שלנו, המתוקים שלנו, לוי ליפשיץ, רשימה של הרוגים, וזה רק מי שעכשיו, אני לא מדבר על כל ה-1400 שנטבחו, כן? כל האנשים האלה, מגיע להם חיים לא פחות מהחמאסניקים, אני מקווה שזה אתה מבין.
הרב זגה, סליחה כן. שאני מנסה למקד, כי הזמן רץ נגדנו.
אז אני אגיד את זה בקצרה.
האם שיתוחה של עזה יכולה להיכנס תחת המוסריות היהודית?
לא רק יכולה להיכנס, היא מחויבת. אין שום סיבה שנסכן שום חייל אחד אפילו.
הבנתי.
וזה חייב גם שופט שראיינתי אותו בערוץ אחר, שופט שהיה בעבר נשיא בית המשפט המחוזי, אמר לי במשפט קהיליש, נשים לב, אני מדבר איתך יהודי, הוא מדבר איתך על משפט גם משפט אזרחי, אומר, אם יש סיכון לחיי חייל אחד, תוריד את הבניין.
במילים אחרות, האם יש אי אלו מגבלות מוסריות יהודיות על הצבא?
בוודאי, תסתכל מה עשו בזיקים, בכפר עזה, כל הדברים האלה אנחנו לא עושים. אנחנו לא הורגים נשים וילדים, בטח לא אונס, לא שורפים אנשים, לא עושים כל מיני דברים, אנחנו לא עושים טבע.
פה הורדת אותנו לשפל, שהעם היהודי לא חשב להימצא בו מבחינה מוסרית.
ברוך השם, אתה פשוט אתה אומר את זה כאילו אם יש משהו, מה זה אם יש משהו? אין סוף שהמוסר היהודי אוסר. אין סוף דברים, מה זה? זה לא, האם יש משהו, בגלל שמותר להוריד בניינים בעזה, אנחנו כבר צריכים להישאל, האם יש משהו שהמוסר אוסר? להוריד בניין בעזה זה כלום, זה מתבקש, זה הכרחי. אנחנו לא פוגעים בבלתי מעורבים באופן מכוון, יש, אני חושב שהדברים, מה אנחנו לא עושים, מאוד מוכרים. הבעיה היא שבמשך שנים נטרלו את צהל, ובעצם בכלל את מדינת ישראל, מהכאת האויב, עם מוסר שאיננו מוסר. לא על פי היהדות, ולא על פי החוק הבינלאומי גם.
במילים אחרות הרב.
עלינו את מפלצות החמאס בסופו של דבר, מה שמראה שזה היה שחיתות מוסרית ולא מוסר.
במילים אחרות הרב זגה, לקצרנו, כמו שאומרים, הזמן מתקצר, יש לצהל מבחינה מוסרית את ברכת האל. מבחינה מוסרית מלחמתית.
בהחלט, בהחלט. אני חושב שצהל אפילו לא לוקח את הדברים עד הקצה, להפך. הוא עדיין לא הוריד, לא שיטח את עזה, תמונות שאתם רואים זה של שכונות מאוד מסוימות, צהל בהחלט עוד יש לו מרחב מוסרי עוד הרבה יותר רחב ממה שהוא עשה עד כה, ואני אומר עוד פעם, יש גבולות, רק שהציבור כולו יודע את הגבולות, זה לא צריך לומר, בעם ישראל זה פשוט, לא צריך להגיד מה הגבולות, זה פשוט, לא הורגים נשים, לא הורגים ילדים, לא הורגים אנשים סתם, אני חושב שהדברים ידועים, מה שצריך לחדש במרכאות, זה שאם אתה לא ממצא את מה שהמוסר כן מאפשר, אז אתה בעצם למעשה מאפשר לרוע להמשיך להתקיים, וזה אסור שיהיה.
זה אסור שיהיה. תודה לך הרב יצחק זגה, נתפלל לניצחון צבאי, מדיני ומוסרי במלחמת שמחת תורה. אני מאוד מקווה שאנחנו נחזור לשיחות אחרות ברדיו סול. תודה לך וכל טוב. האמת היא שרציתי גם לדבר איתך על על הספר של שלמה בברכתו לאל בחונכו את בית המקדש, המדבר על שבויי מלחמה, שאתה בטח יודע אותם, אבל אנחנו נעשה את זה פעם הבאה. כל טוב לך ואת כל וזהו. חברות וחברים, אנחנו עומדים לפני סיום, ולפני שניפרד לערב נשמע את יגאל בשן בשירו אנחנו נשארים בארץ. המשך ערב טוב לישראל, מצוות התוכנית שוקי הטכנאי, וממני העורך והמגיש בן שפט. ולפי הבנתי, שלום שלום ויהיה שלום.
נשארים בארץ, אנחנו נשארים. הברית.